הפודקאסטים של כל חי. מצפות. מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
ניתוח קיסרי. כיצד הוא מתבצע? מתי יש בו צורך? מהו תהליך ההחלמה ממנו? כל המידע בנושא עם פרופסור אייל סיוון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא. שלום לך.
שלום רב.
טוב, אז ניתוח קיסרי, כל כך הרבה סיפורים אנחנו יודעים עליו, ואנחנו רוצים לגלות את האמת ממקור המוסמך ביותר. כן. מה המצבים שבהם מומלץ הלידה בניתוח קיסרי?
אז קודם כל צריכים לזכור שניתוח קיסרי נעשה גם במצבים מתוכננים מראש, מה שאנחנו קוראים ניתוחים אלקטיביים, ויש ניתוחים דחופים. הניתוחים האלקטיביים או אלה שמוזמנים מראש, אנחנו עושים אותם כאשר יש, אין אפשרות למעשה לאישה ללדת לידה רגילה. זה לא נעשה ברוב המקרים, רוב רובם בגלל רצון או בגלל לחץ של הסביבה או משהו כזה, אלא באמת כשיש סיבה רפואית. אנחנו בעצם מודדים פה בשיבא לידות שהן לא לידות בניתוח קיסרי. ולכן אנחנו בעצם בוחרים בזהירות את הנשים שבאמת צריכות ניתוח קיסרי מראש. אני אתן איזה דוגמה.
כן.
לדוגמה, אנשים שיש להם שיליית פתח. שיליית פתח הוא מצב שבו בעצם הפתח חסום על ידי השיליה, ולכן ב-100% מהמקרים לא ניתן ללדת לידה רגילה. נשים שיש להם, ברוב, בוא נגיד, ברוב ממקרים של לידות עקוז, אני במיוחד מסייג את זה, שיש מצבים שאפשר ללדת לידות רגילות בעקוז, אבל ברוב המקרים של נשים שיש להם לידת עקוז, יבחרו בניתוח קיסרי. מצבים שבהם אנחנו יודעים או מעריכים שהעובר הוא גדול מדי והוא לא יוכל לעבור בתעלת הלידה. זו עוד דוגמה למצבים. זה מצבים שאנחנו מתכננים מראש את הניתוח.
כן. או לידות קודמות שכבר היו בניתוח.
אז זה תלוי, זה גם פה יש, צריכים לסייג את זה. כמו בלגבי עקוז, יש מצבים במיוחד פה בשיבא, אנחנו כן מאפשרים דברים שאולי בחלק מבתי החולים האחרים לא מאפשרים. כמו לידות אחרי ניתוחים קיסריים, כמו לידה רגילה עקוז, ולכן כל מקרה צריך להיבחן לגופו.
כן. נשים רבות יודעות מראש שעליהן לעבור ניתוח קיסרי, קובעות אותו מראש, ויכולות להתכונן פיזית ונפשית, אבל ישנם מצבים שהם ניתוחים קיסריים, מקרי חירום.
אז באופן כללי, 50% בערך מהניתוחים הם ניתוחים מתוכננים.
באיזה מצב נדרש ניתוח
דחוף?
כן.
אז ברוב המקרים של ניתוחים הדחופים, זה תהליכים שקורים במהלך לידה. רוב רובם. דרך אגב, גם הדחיפות זה דבר יחסי. אם מדובר על מצוקת עובר, אז זה מאוד מאוד דחוף. אם יש שמץ של חבל הטבור, זה מאוד מאוד דחוף. אבל רוב רובם, דרך אגב, רוב רובם של הניתוחים הקיסריים הלא מתוכננים, מתרחשים במהלך לידה בגלל חוסר התקדמות של הלידה. במצב הזה זה לא ממש, ממש חירום במובן זה שצריכים לרוץ לניתוח, אבל זה מצב שבו המשך הלידה עלול לסכן את האימא או את העובר או את שניהם, ולכן עוברים לניתוח קיסרי בצורה חצי מתוכננת, נקרא לזה.
כן.
כלומר, יש עדיין אפשר להכין את הכל בצורה רגועה, אפשר להכין את הצוות. במקרים האלה, בניגוד לניתוחים מאוד מאוד דחופים, אפשר גם בדרוב המקרים לאפשר גם למלווה
להיכנס לחדר הניתוח.
לעומת ניתוח שהוא בחירום, אישה שהגיעה עם דימום מאוד משמעותי, אישה שכמו שאמרנו, שיש מצוקת עובר, שבהם צריכים לחלץ את העובר במהירות האפשרית, אז בהם קרוב לוודאי מלווה לא יוכל להצטרף.
מה שאתם קוראים לזה ניתוח ידידותי, במקרים שהם חירום, אין אפשרות לעשות
נכון,
את זה.
נכון. ניתוח ידידותי זה משהו שיזמנו פה בשיבא בשנים האחרונות, בעיקר מתוך כוונה אחת, והיא לדמות עד כמה שניתן את הלידה הרגילה גם בניתוח. בגלל שלידה היא קודם כל חוויה משפחתית, היא גם חוויה של האישה כמובן.
כן.
מעבר לזה שאנחנו רוצים שלא יכאב לה, ושהיא תרגיש הכי נוח שאפשר, ובסביבה הכי בטוחה, אנחנו רק רוצים לתת לה את האפשרות שתהיה חלק מהחוויה הזאת.
כן.
אז בשביל זה עשינו כמה שינויים שיאפשרו לחוויה הזאת להיות יותר חווייתית ופחות ניתוחית.
אז אפילו באופן הטכני, תסביר לי מה זה אומר ניתוח ידידותי.
מה שזה אומר, זה אומר שקודם כל, אנחנו מאפשרים לה להישאר עם הילוד מיד אחרי הלידה, ולא מעבירים אותו ישר לפגיה או לתינוקיה. הוא נשאר עם האישה לאורך כל הניתוח. היא יכולה גם להעניק אותו אם היא רוצה, כמובן להחזיק אותו.
כן.
וגם מאפשרים למלווה או מי שנמצא איתה, להיות לאורך כל הניתוח עם האישה, ויותר מזה, אנחנו גם מאפשרים לאלה שרוצות, זה דרך רב מיעוט המקרים, אפילו לראות את תהליך החילוט של העובר, כמו שבלידה רגילה. אבל זה אני יכול להגיד שרוב הנשים לא בוחרות באופציה הזאת, אבל כן. זה אפשרי. אנחנו נותנים להן לבחור. ודבר אחרון זה שמיד אחרי הלידה היא בעצם ממשיכה להיות עם הילוד שלה בהתאוששות.
אור לאור,
כן.
מה שנקרא.
ואנחנו, אחד הדברים ששמנו לב, כשהתחלנו את ה... כבר מההתחלה, אחד הדברים שהיה מאוד בולט, זה שגם התחושה, ההימצאות הזאת של האמא עם הילוד, הקטינה מאוד את המתח, הרבה פחות כאב לנשים, ההתאוששות המיידית אחרי זה הייתה הרבה יותר טובה. Mm-hmm. ולכן אנחנו היום בעצם מאפשרים פה בשיבה לתת את זה גם לניתוחים בשעות הבוקר, וגם מה שאנחנו קוראים ססיות, שאנחנו עושים אחרי הצהריים בשביל לקצר תורים, mm-hmm. אנחנו גם שם מאפשרים ניתוחים ידידתיים. כן. המצב היחיד שלו כמובן זה בניתוחים דחופים.
כן, כדי שבאמת התמיכה הרגשית וההכלה של, של הלידה...
נכון, שכמו שאמרנו, זה מדמה, כמובן, זה חדר ניתוח, זה כן. עדיין סביבה שונה קצת מחדר לידה, אבל יש לאישה חלק הרבה יותר מרכזי גם בתהליך עצמו, וגם אחרי זה היא נשארת עם העילות שלה, מה שאנחנו חושבים שזה משהו מאוד... אפס הפרדה זה דבר מאוד מאוד חשוב.
כן. אז בואו נדבר רגע על, על התהליך. אישה שיודעת שהיא הולכת לניתוח קיסרי, מה התהליך? איך קובעים את התור?
אז עוד פעם, נצא להבדיל אלה שיודעות ואלה שלא יודעות. כן. אנחנו מדברים כאלה של אלה שיודעות כן. שהן צריכות לעבור ניתוח. אז גם בזה עשינו קודם כל את התהליך הכי פחות, הכי פחות מסורבל ומסובך. Mm-hmm. כל מה שצריך לעשות זה בעצם להרים טלפון. Mm-hmm. ויש לנו מישהו שמרכז את, את, את הניתוחים. אנחנו נשתדל תמיד לעשות את זה בזמן הכי נוח לאישה מבחינת השבוע. כן. אני יודע שחלק מהאנשים חשוב להם שזה יהיה בתחילת השבוע, כך שלא יצטרכו לבלות פה את השבת. אז אנחנו משתדלים גם בזה לעשות כמה שניתן.
חשבתי על זה, אבל זה...
כן, נכון, זה רעיון.
הגיוני, כן.
אז זה אחד הדברים שאני נתקל בהם לא פעם, שנשים מעדיפות בתחילת השבוע ולא בסוף השבוע. Mm-hmm. אנחנו... חלק גדול מהאנשים לא צריכות לבוא לפה, אלא יום לפני הניתוח, להתקבל אם זה מצב מאוד מאוד ברור, שלא צריך הכנה. מצד שני, מנשים שיש להם רקע רפואי שדורש הכנה מסוימת, שצריכים לבדוק אותם לפני הניתוח, ממש, ולראות אם יש הכנות מיוחדות לפני, אנחנו דואגים שיבואו למרפאה טרום ניתוחית. אבל השיחת טלפון הראשונית הזאת היא פשוט ל... לתל השומר, ואנחנו כבר נדריך אותה מה לעשות בהמשך. מנסיתי את זה משהו יותר חלק וזמין.
כן, אז בעצם כל הדברים שהם כמו לפני ניתוח, צום לפני הניתוח.
את מדברת על הניתוח?
כן.
הניתוח עצמו ממש.
כן.
אז התהליך עצמו הוא שמגיעים יום קודם.
כן.
ביום הזה עוד לא צריכים להיות בצום כמובן.
כן.
ביום הזה בדרך כלל מקבלים הדרכה. ביום הזה לוקחים את כל בדיקות הדם שדרושות להכנה לניתוח, נפגשים עם מרדים. וגם אם בוחרות ניתוח ידידותי, אנחנו מעדיפים שנדע את זה יום קודם, של, שנרשום בפנינו שזו, שזו הבקשה. ובדרך כלל הולכות הביתה אחרי זה, לא נשארות אחרי, אחרי כמה שעות של, של, של סידורים. והניתוחים הראשונים שמגיע, של הבוקר מגיעות ללון פה בית הלילה, בכדי שההתארגנות תהיה מוקדמת בוקר. ושאר הניתוחים מגיעות למחרת למעשה ביום הניתוח עצמו.
קרה פעם שמישהי קבעה תור לניתוח ובסוף היא ילדה?
יש לא מעט, זה קורה.
באמת?
אני מופתע לפעמים, קורה יותר מזה, יש נשים
שקורות תור. זה נראה לי מרגש במיוחד, הספונטניות הזאת, כבר קבעה תור והנה.
יש כאלה שגם, יש גם ההפך, כאלה שהגיעו בגלל אקוז ביום הניתוח וגילו שזה לא אקוז והלכו ללידה רגילה.
וואו.
גם זה קרה.
בשורה נהדרת.
אז זה אנחנו, כן, זה בהחלט... בשני הכיוונים זה קורה.
אז אחרי שכבר התינוק יוצא למזל טוב, יש מגוון שיטות לסגירת החתך. מהניסיון כן. שלך, מה השיטה הטובה ביותר נכון. לסגירת חתך הניתוח?
גם בזה עשינו תהליך מאוד מאוד מסודר של בחינה של השיטות השונות. בעבר הלא רחוק, ואני מניח שגם עוד לא מעט בתי חולים עד היום, סוגרים את החתך בעזרת סיכות. אנחנו ראינו כמה דברים. קודם כל ראינו שזה... מאוד מאוד לא נעים לנשים את הסיכות האלה, סיכות מברזל וזה, תחושה לא נעימה באור, וגם לא הייתה אפשרות להתנייד מיד ולהתקלח מיד אחרי זה בשעות הראשונות. היום הרגישה היא מה שיותר להתנייד אחרי ניתוח ולקום במיטה, ולכן זה היה מגבלה הראשונית, ואז בחנו מספר אפשרויות, ביניהם סיכות נספגות, בחנו שיטות של תפרים מסוימים, והגענו למסקנה שהשיטה הטובה ביותר, ויש לנו עכשיו כבר ניסיון ארוך, זה תפרים נספגים יחד עם דבק. הדבק הוא דבק אנטי-בקטריאלי, כך שזה גם עוזר לריפוי של החתך, וזה גם מאפשר לאנשים תזוזה מיידית אחרי הלידה, ומהניסיון שלנו, נשים מאוד מאוד אוהבות את השיטה הזאת, הן מסתובבות מהר מאוד, הרבה פחות כאבים, וגם הריפוי האסתטי הוא מאוד מאוד טוב. הדבר, מגבלה היחידה הרבה פעמים, זה שזה לוקח להכשיר את הצוות, שיהיה מסוגל לעשות את השיטה הזאת, ואנחנו כבר היום נמצאים במצב שכל הצוות שלנו, ללא יוצא מן הכלל, גם בשעות היום וגם בשעות אחרי הצהריים, מסוגלים לסגור את החתך בשיטה הזאת, שהיא השיטה הכי אסתטית והכי נוחה וטובה לאישה.
טוב, אז בואו ננפץ כמה מיתוסים. קדימה. בקשר ללידות קיסריות. אישה שילדה בשני ניתוחים קיסריים ורוצה ללדת בלידה רגילה, אפשרי או לא?
זו שאלה מצוינת. קודם כל, הגישה הבסיסית היא אחרי שני ניתוחים לעבור ניתוח קיסרי. זאת ההמלצה שלנו. אנחנו לא ממליצים לעבור לידה רגילה, וזה בגלל שהסכנה לקרע של הרחם, שזה הדבר שאנחנו הכי חוששים ממנו, הוא מוכפל ברגע שעוברים שני ניתוחים לעומת ניתוח אחד. אחרי ניתוח בודד אנחנו בהחלט מעודדים נשים ללדת לידות רגילות. אחרי שני ניתוחים, ישנם כל מקרה נבחן לגופו. צריכים במצבים האלה להגיע קודם ולקבל ייעוץ מסודר, האם אפשרי בכלל לשקול לידה רגילה. ובמצבים מסוימים, בעיקר בנשים שילדו לידות רגילות לפני זה, ועם עוד כמה תנאים שאנחנו צריכים לבחון אותם לגבי הגודל של הילד, לגבי אולטרסאונד, אז אפשר לאפשר לנשים מסוימות, כל עוד הן מוכנות לקחת את הסיכון יתר שמדובר במצב הזה.
כן. אני יודעת שאתם מאמינים בכמה שיותר טבעי,
כן.
ולא מריצים נשים לניתוח, אבל החשש הגדול ביותר של נשים, שנשים חרדיות מניתוח, הוא כמה ילדים אני עוד יוכל ללדת, כמה ניתוחים.
נכון, אז זה אחד הדברים, באמת החששות. אני צריך להגיד על זה שני דברים. קודם כל, אין מגבלה מספרית. כלומר, אני גם יודע שניתחתי נשים גם עם 9 ו-10 ניתוחים.
10 ניתוחים קיסריים, וכל פעם על אותו חתך, פותחים, מה זה, ריצ'ראץ'?
זה לא בדיוק ריצ'ראץ', זה כמעט.
וואו.
אבל זה באמת, קודם כל האזור הזה מחלים בצורה מצוינת, ולכן זה בדרך כלל לא יוצר בעיה. אבל אם תשווי נשים שעברו ניתוחים קיסריים, שתי נשים, אחת התחילה עם ניתוחים, ואחת התחילה בלידות רגילות, יש מצבים שבהם נגיד לאישה עם ניתוח קיסרי, תשמעי, המצב לא מאפשר יותר ניתוחים. זה לא קשור בכלל למספר, זה קשור יותר להחלמה בין ניתוח לניתוח, מצב הרחם אחרי כל ניתוח. אבל יש מצבים שזה בהחלט יגביל אותם. אני יכול להבין את הרצון, וגם דרך אגב, זה גם מה שאנחנו מעודדים, מכל הבחינות. אין ספק שאישה שילדה כבר לידות רגילות, ההחלמה שלה מלידה חוזרת, היא לאין שיעור יותר קלה מניתוח קיסרי. זה לא שאנחנו מעודדים ניתוחים, ההפך. אנחנו עושים כל מאמץ שאישה תלדנה לידות רגילות וטבעיות. אבל אם צריך לעבור ניתוחים קיסריים חוזרים, אנחנו לא חושבים שצריכים להימנע מזה, וגם לא צריכים לחשוב שזה דווקא יגביל את הילודה.
כן.
אבל יהיו מצבים שכן, אבל ברוב המקרים זה לא תהיה המגבלה, המגבלה תהיה תכנון המשפחה של אותה אישה.
כן, אז גם המיתוס הזה שניתוח קיסרי זה סוף העולם, גם הוא ברבות אנשים, ברבות השנים, כן. ככה פחת,
נכון, אפשר בהחלט, אין לזה מגבלה ברורה, וברוב האנשים היום, בטח בשיטות שאנחנו נוהגים בניתוחים קיסרי, יכולות להיות הרבה הרבה ילדים, גם בניתוחים קיסריים.
כן. עוד מיתוס שנפות במיוחד זה לידת הכוז, שתמיד היא מסתיימת בניתוח קיסרי. כן. זה חייב להיות?
אז קודם כל התשובה היא, הקצרה היא לא.
אוקיי.
התשובה יותר ארוכה.
זאת אומרת, אתה יודע שילדו נשים במצב הכוז?
כן. אני בעצמי ילדתי פה לאחרונה לידת הכוז, אבל מה השוני...
שמה בעצם הסיכון שם?
הסיכון העיקרי הוא זה שבלידות רגילות הרי הראש
יוצא תחילה.
הוא בעצם עובר את כל תהליך הלידה. לאחר מכן הגוף יוצא באופן טבעי.
כן.
בלידת הכוז, האיבר שהוא הכי פחות גמיש, מגיע אחרון.
כן.
לכן עד שלא הראש יצא, אתה לא יודע בעצם שהצלחת בלידה הזו.
נכון.
ולכן זה נכון שהיה תמיד חשש מהנושא הזה של... הראש שמגיע אחרון, והאם הוא התעקע.
חשש לילודים.
כן, חשש לילוד. ולכן ערכו באמת מחקר מאוד מאוד גדול לפני מעל, למעלה מעשור, ובדקו את הנושא הזה, ויצא בבחינה ראשונית של הנתונים, התקבל הרושם שיותר בטוח ללדת בניתוח קיסרי. אבל כשבחנו את זה לאורך זמן, ובדקו את הילדים האלה עם השנים, האם באמת הם נפגעו מזה, ראו שלמעשה אין הבדל. ולכן, מצד אחד, התהליך הזה גרם למצב שבו פחות ופחות רופאים מיומנים בלידת הקוס, ושצריך פה להיות מיומנות מאוד מאוד גבוהה, לא להפריע ללידה הזאת, להעביר אותה בצורה חלקה, לבחור את המקרים הנכונים, זה גם מאוד מאוד חשוב. ולכן המיומנות הזאת הלכה ונעלמה ברוב בתי החולים, וברוב המקומות, ואצל רוב הרופאים. אצלנו הצלחנו לשמר את זה כאן בשיבה, את היכולת הזאת מצד אחד. מצד שני, אנחנו עדיין חושבים שלא מעט נשים צריכות לעבור את הלידה בניתוח קיסרי. את המקרים העיקריים שמתאים להם לידות רגילות, זה נשים שהן ולדניות, ילדו בעבר, נשים שעובר אצלהם, לא גדול במיוחד. וצריכים לבחור את זה באופן ספציפי, וצריך בעיקר שיהיה צוות מיומן שמסוגל לקבל את הלידה הזאת.
כן.
בלי הצוות המיומן הזאת, אני מציע שאתה לעבור ניתוח קיסרי.
אז אצלכם בשיבה יש את ה...
כן, אז אנחנו, ה... אז אנחנו שימרנו יותר מזה, אנחנו מתארגנים ככה שתמיד יהיה אחד מהרופאים המיומנים שיהיה מוכן גם כשהוא לא תורן, וגם כשהוא לא כונן, וגם כשהוא בבית, להיות מוזעק למקרים האלה של נשים שרוצות לידות רגילות, לבוא ולהיות חלק מהצוות. יש לזה שני מטרות. א', באמת להבטיח את הבטיחות של האישה, וגם לשמר את זה גם לדורות הבאים.
כן.
שאנחנו חושבים שזה משהו שכדאי לשמר אותו.
יש עוד סיבוכים שבגללם נשים עוברות ניתוחים קיסריים?
אז ככל שנשים עוברות יותר ניתוחים קיסריים, מן הסתם האזור של הניתוח הופך להיות יותר צלקתי. Mm-hmm. אומנם מתרפא, אבל צלקתי. ולכן, אם יש טרשת השיליה באזור האזור הזה של התחתון של הרחם, איפה שמתבצע הניתוח הקיסרי, אז יכול להיות מצב שבו השיליה הזאת תחדור לעומק הדופן של הרחם. Mm-hmm. במצב הזה, בניגוד למצב הרגיל שכאשר אחרי לידת הילוד, אמורה השיליה לצאת, השיליה למעשה לא מתנתקת. במצב הזה גורר בעקבותיו דימום מאוד מאוד רציני, שלמעשה מסכן את חיי האישה אם הוא לא מטופל. וברוב המקומות, גם בארץ וגם בעולם, הטיפול הוא מחייב בעצם קריטה של הרחם כחלק מהעניין, וזה בעצם כמובן מסיים את היכולת של האישה ללדת לידות רגילות, לידות בכלל.
כן.
ולכן אנחנו, בגלל שהחשיבות בעצם לאפשר לנשים ללדת בעתיד גם אחרי מצב כזה של שיליה נעוצה, ובגלל שהמצב הזה הוא יותר נפוץ ככל שיותר נשים בוחרות ללדת יותר בניתוחים קיסריים, אז אנחנו פיתחנו שיטות כאן בשיבה לשמר גם את הרחם, ולאפשר בעצם לנשים האלה ללדת אחרי זה. יש לנו נשים שכבר ילדו אחרי המצב הזה, מצב שבכל מקום אחר היו בעצם מסיימות
את הקריירה שלהם
מבחינת יולדת. נכון?
וואו.
עד כדי כך שאנחנו בעצם מקבלים פניות מכל הארץ. מגיעים אלינו נשים שמגלים אצלהם. היום יותר ויותר יש מודעות בנשים שעוברות ניתוחים קיסריים, שאם השיליה נמצאת באזור התחתון של הרחם, צריכים להסתכל ולראות באולטרסאונד, האם יש סימנים לשיליה נעוצה. החשיבות היא לדעת את זה מראש, ולא לגלות את זה תוך כדי ניתוח. שגילוי תוך כדי ניתוח למעשה לא מאפשר לך לעשות שום דבר חוץ מלא באמת לקרות את הרחם. אתה צריך הערכות מאוד מיוחדת לזה.
כן. בעצם במקום אחר אמרו להם, תדעי לך שאת נכנסת לניתוח קיסרי, ומן הסתם גם יקרתו לך את הרחם.
נכון. ומה שאנחנו מאפשרים בערך ב-80% מהמקרים, לשמר לה את הרחם, ולאפשר לה בעצם לידות בעתיד. זה כמובן דורש הערכות מאוד מאוד מיוחדת. הצוות גם, זה צוות שלנו שכבר פיתחנו עם השנים המון המון ניסיון. גם ניסיון של אולטרסאונד לפני זה, בשביל למקם בדיוק איפה השיליה נעוצה, וגם צוות של מרדימים ושל אחיות ושל רופאים כמובן, ושל יש צוות של, של מדי פעם אנחנו משתמשים אפילו בשיטות של אמבוליזציה, שזה
כן.
רופאים מיוחדים מהרנגן שמשתתפים איתם בניתוחים האלה, אבל בגלל השיתוף פעולה הזה של הרבה צוותים פה בשיבה, אנחנו מצליחים באחוזים רבים מאוד לשמר את הרחם, עד כדי כך שהקמנו בעצם מרכז לטיפול בשיליות נעוצות, שככה לאפשר לנו בעצם לתרגן כמו שצריך, וגם לאפשר לנשים לבוא לפה עם הבעיה הזאת, ועל ידי כך לשמר להם את הרחם.
אז כנראה הכמות הניתוחים הגבוהה שבשיבה, היא בעצם בגלל הכמות הניתוחים המורכבים
נכון, אז באמת מתקבל לפעמים הרושם שאנחנו מנתחים הרבה ניתוחים קיסריים. זה נכון באופן אבסולוטי מספרית, אבל זה ההפך הגמור מהגישה שלנו. הגישה שלנו היא דווקא למעט עד כמה שניתן בניתוחים קיסריים, מתי שניתן. אפילו לקחת לפעמים קצת סיכון מסוים, כל עוד זה עדיין בתחום הזה של הבטיחות, אבל לאפשר לאישה שמאוד מעוניינת בלידה רגילה. אבל מצד שני, הרבה נשים פונות אלינו במצבים מורכבים, או אימהיים, או עובריים, או כאלה, כמו שאמרנו, לשיליה. בכל המצבים האלה שמחייבים ניתוחים קיסריים, פונות אלינו במיוחד, ולכן אנחנו צוברים יחסית הרבה ניתוחים קיסריים, אבל זה גם מאפשר לנו להיות מרכז עם הרבה הרבה ניסיון.
זהו. אז ככה, כמה מילות לסיכום?
אז ככה, לסיכום רציתי לומר שקודם כל הצוות שלנו פה בשיבה, בגלל המיומנות שלו, בגלל הגישה שאומרת, אנחנו מעוניינים לעודד לידות רגילות מצד אחד, ומסוגלים להתמודד עם ניתוחים מורכבים מצד שני. אנחנו חושבים שבשיבה זה המקום הטוב ביותר ללד גם בלידות רגילות וגם בניתוחים קיסריים, וכמו שצריכים לזכור, 15, חצי מהניתוחים הקיסריים הם בסופו של דבר ניתוחים שלא הם מתוכננים, ולכן גם פה, ברגע שצריכים ניתוח, את נופלת לצוות שהוא צוות מיומן ועם גישה מאוד מאוד חיובית לאישה ולילוד ולחתך הניתוחי, ולכן אנחנו מזמינים אתכם ללד בשיבה.
תודה רבה, פרופסור אייל סיוון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבה. תודה רבה.